הסצנה האחרונה בספר אליסה בארץ הפלאות, אתם זוכרים אותה? מדברת על זה שמתארת שאליסה בורחת, רצה ונמלטת מפני הקלפים שרודפים אחריה, והיא רצה מהר והם רודפים אחריה, והיא פתאום מבינה משהו. היא פתאום עוצרת ומסתובבת ואומרת להם, אתם רק חפיסת קלפים. You're nothing but a bunch of cards. ואז הם קופצים עליה והיא מתעוררת. אני מתה על הסצנה הזו. סצנה של התעוררות. מה זה הדבר שאותו אנחנו צריכים להבין? ואז היא מתעוררת, והיא מתעוררת בסוג של יקום אחר. אתם זוכרים, היא מוצאת את עצמה על הברכיים של אחותה, ככה נרדמה, באחו, אחותה סיפרה לה סיפור, היא חלמה חלום. היא מתעוררת אל תוך המציאות, אולי הדברים כפי שהם. הבודה נתן הרבה מאוד הנחיות לתרגול במשך עשרות השנים שהוא לימד. וחלק מהן כוונו ישירות לדרך ההדרגתית, לפתח, לטפח מצבי תודעה מסוימים, להיפטר, לנקות, לעקור מן השורש מצבי תודעה אחרים. הכל הכל מתוך התפיסה שרואה את היכולת, את הפוטנציאל שלנו כבני אדם להשתחרר, להיות חופשיים. הנחיות אחרות שהוא נתן, סוג של הנחיות שאני מאוד מאוד אוהבת, הן מופיעות יותר כתיאור, משהו פחות מרשמי, יותר אולי תיאורי. מופיעות במה שמתוארך על ידי מלומדים בנושא, אולי כדרשות העתיקות יותר, המוקדמות יותר, מי שמכיר, השם זה סוטה ניפטה. ושם הבודה נותן כל מיני תיאורים של האדם החכם, האדם המשוחרר. אחד מהם אומר ככה, האדם המשוחרר אף פעם לא חושב, אני יותר ממישהו. האדם המשוחרר אף פעם גם לא חושב, אני פחות ממישהו. אוקיי, זה fair enough, אפשר להבין. אבל הבודה ממשיך ואומר, האדם המשוחרר אף פעם לא חושב, אני שווה למישהו. אוקיי, אז אני לא יותר ממישהו, אני לא פחות ממישהו, אבל אני גם לא שווה למישהו. אז איפה זה משאיר אותי? מי אני? איפה אני בעולם? ביחס למה? אני יכול למדוד את עצמי. אני לא יכול ככה. למה התכוון הבודה? כשאנחנו מסתכלים עמוק פנימה על החוויות שלנו, אנחנו רואים שהרבה מהזמן אנחנו עסוקים במדידה, בשקילה, בלסווג את עצמנו ביותר, פחות, אולי שווה ל, ובאופן מאוד מאוד טבעי, מה שנקרא באנגלית the sense of self, תחושת העצמי שלנו, נוחתת שם, הופ, תופסת את הציון הזה. אנחנו בהקבצה א' או הרדנו כיתה. אולי אנחנו כמו כולם, כמו כולם. וזהו, הבודה אומר לו, תצאו מכל המיינדסט הזה, מהמיינד שבוחר ומעדיף ומקטלג ועושה רשימות של ציונים והקבצות, למקום שאין בו את הדברים האלה. אז מה יש בו? אז איך נדע? מיד יכול להיות שעולה המחשבה, אז איך אני יודע איפה אני עומד? התקדמתי? לא התקדמתי? הצלחתי בחיים או נכשלתי בהם? אם אני לא אמדוד את עצמי לפי אחרים או לפי מה שאני חושב שצריך להיות, אז איך אני יודע? אם אני לא אמדוד את עצמי, מה יהיה הדרייב שלי בכלל? לשפר את עצמי, לתקן את עצמי, להצליח בחיים. הרבה פעמים אנשים מעלים שאלות מהסוג הזה. יש לנו איזושהי תפיסה שאנחנו צריכים מידה מסוימת של סבל כדי להתקדם בחיים, כדי להשיג את מה שאנחנו צריכים. ואם אנחנו נוותר על זה, אז מה, נהפוך להיות מין אדישים כאלה, לא אכפתיים, לא להתקדם לשום מקום, אולי כמו ההודים האלה שכל היום יושבים ושותים צ'י. אסון, ממש. באותו מקום, בסוטה ניפטה, הבודה דיבר גם על התכונה נוספת של האדם החכם, האישה החכמה, האדם המשוחרר. הוא אמר, הוא לא כאן, הוא לא שם, והוא גם לא בתווך. הוא לא תלוי בשום דבר בעולם. מה זה אומר בשבילנו להיות תלוי? במה אנחנו תלויים? ומה זה אומר לא להיות תלוי? יכול להיות שהמיינד ישר מספר לנו שלא להיות תלוי זה לא להיות בקשר. זה אומר ניתוק, זה אומר ריחוק. אבל לא בדיוק. לא בכלל. זה לא מה שהבודה התכוון. איך אפשר להיות לא תלוי ולהיות יחד עם? כל נושא האינטימיות, הקרבה לדבר. אתם זוכרים את ההגדרה שסיפרתי אתמול של דוגן? הערה, התעוררות זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. ולפעמים נדמה לנו שאינטימיות זה אומר ערבוב. למעשה צריכה להיות מידת רוחק מסוימת בינינו ובין הדברים כדי שנוכל לראות אותם. כי אם היד קרובה מדי לפנים, לא נראה אותה. ואם אנחנו מעורבבים מדי, למשל עם בני הזוג שלנו, אז אנחנו שוכחים שהם יקום, שהם פלא, בדיוק כמונו. אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, למשל, או את הילדים שלנו, או את ההורים שלנו. איזושהי מידה של רוחק שמאפשרת התבוננות על הדברים, זאת אחת ההגדרות למדיטציה, למשל. כשאנחנו יושבים לתרגל, וכבר יש לנו ביום הזה של הריטריט, יום חמישי, די הרבה כלים. אנחנו יודעים תשומת לב לנשימה. אנחנו יודעים מה עושים עם מחשבות מציקות. אנחנו יודעים לעבוד עם רגשות קשים שעולים. אנחנו יודעים לזהות מבלי להזדהות. וככל שהרגעים בריטריט חולפים, וככל שאנחנו יותר ויותר מתמסרים לתהליך, הדברים הולכים ונהיים יותר ויותר מעודנים, ואנחנו יכולים לראות תנועות יותר עדינות של המיינד. כמו למשל, התנועה שבוחרת ומעדיפה. התנועה ששמה לחץ על הצורך להחליט החלטה. תחושת הלחץ שנובעת מהמחשבה, אני צריך להחליט משהו. כן לעשות קוסטי או לא לעשות קוסטי? אוקיי, אז פה אולי תחושת הלחץ היא רק מאוד מאוד כמו נגיעה רכה. אבל אם אנחנו חושבים על החיים שלנו, פתאום עולה המחשבה להתחתן או להתגרש. וואו, שם זה נהיה מכירים את החוקים של ניוטון? אני חושבת שזה החוק השלישי, אבל בטח יש פה פיזיקאים שיתקנו אותי. לחץ. כדי להשתחרר, צריך ספייס. כדי שלחץ ישתחרר, באופן טבעי, אנחנו מבינים את זה מיד, צריך ספייס. אנחנו מתחילים לשים לב לכל אין ספור תנועות הלחץ והקיבוץ המאוד מינוריות אולי בתוכנו. ובמידת האפשר ועד כמה שניתן להרחיב את התודעה, לרכך. רדה דיברה על inclining the mind towards freedom, להטות את התודעה, את המיינד, או תשומת הלב אם תרצו, לכיוון החופש. ברגע שעולה תנועה של קיבוץ, איך אני יכול שמה לפתוח, להרפות, לעצור? כמו להגיד פוס, אני לא משחק עכשיו, רגע, רגע, רגע. מה קורה עכשיו? יש מינוח באנגלית שנקרא choiceless awareness. תשומת לב לא שיפוטית, שלא בוחרת, מעדיפה, מקטלגת, חומדת או דוחה. כל דבר שעולה בחוויה שלנו. אלא יותר כמו סבתא גדולה. מסכימה לכל הנכדים שלה לבוא ולהתקרבל איתה. אוקיי, אז עכשיו הגיעה מחשבה. אז הגיעה מחשבה. הנה היא הלכה. הגיעה תחושה של קנאה. רגש כזה של הופ. הביא איתו סיפור שלהם. קנאה. סיפור שלהם. אוקיי. צליל חזק, מזגן הפסיק. בטח תכף יהיה חם. סיפור, תחושה, צליל. זה קצת כמו לשבת, כמו הר גדול, ולתת לחיים לקרות. כשהעבודה היחידה שלנו, זה קצת כמו משפט הזה ו... בתנ"ך ישחקו הנערים לפנינו. אוקיי, אז זה מה שקורה עכשיו. בלי לשנוא את זה ובלי לדחות את זה. בלי להיצמד לזה ובלי להרגיש גאווה על זה שהצלחנו להיות עם 5 נשימות רצוף. זה מה שזה. אני הר גדול. וכל מיני חיות גרות בהר הזה. לפעמים מגיע דוב גדול ולפעמים שורה של נמלים. לפעמים יש כמה עצים שצומחים שם ולפעמים קרחת יער. פתאום השמיים מתגדרים וההר נשטף בגשם. פתאום יוצאת השמש, ההר נשאר יציב, איתן, על עומדו. כשאנחנו מתרגלים באופן הזה, מה שבא ברוך הבא, מה שהולך, לך לשלום, אנחנו נותנים צ'אנס לחיים האמיתיים, לבקוע מתוכנו, להניע אותנו. וזה לא שאלה החיים שלנו, זה אולי הפוך, אנחנו של החיים. וכשאנחנו מפסיקים לחסום, מה שזה לא יהיה, לדחות, להיצמד, לקחת בעלות, אלא נשארים פתוחים, מסכימים, רכים, חומלים. לחיים יש סיכוי להוציא מאיתנו את הפרי המתוק ביותר. אז מבחינת התרגול עצמו, כשאנחנו יושבים באופן הזה, אנחנו פותחים את דלתות החושים שלנו. העיניים בישיבה עצומות, וחוץ מהן צלילים, התחושות על הגוף, רגשות, מחשבות, מצבי תודעה. כל הדברים האלה נודעים לנו, באים, צצים, נעלמים. No problem. באופן הזה אנחנו מוציאים את הפרובלם, את הבעיה, מהחיים. והבעיות הופכות לפשטות, סיטואציות. אז אני רוצה להזמין אותנו לתרגל באופן הזה, ותכף נצלול לתוך התרגול. אבל אם יש למישהו שאלה לגבי זה, או תהייה לגבי זה, אז אולי ניקח רגע או שניים ונבהיר את זה. ואם לא, אז נתרגל. אז אם מישהו רוצה לשאול משהו בקשר למה שנאמר כאן עכשיו, בקשר להנחיה של התרגול, מוזמנים. אם מגיע לחץ, אז מה עושים איתו? מה את עושה איתו? את נשארת איתו. ומה קורה? זה לא עוזר לו להתפוגג. לפעמים כן, לפעמים לא. בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, וזה טריקי קצת, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במדיטציה כמין איזשהו כלי משוכלל יותר כדי לגרום לדברים שאנחנו לא אוהבים ללכת, ולגרום לדברים שאנחנו אוהבים להישאר. אבל זה משאיר אותנו בדיוק על אותו מיינדסט. לא נעים, אני רוצה שזה ילך. אז אני אשים לב לזה, כדי שזה ילך. יש לנו פה אג'נדה. איך אנחנו יכולים להיות במקום שעולה לחץ? And it's no problem. פשוט עולה לחץ. כן, אוקיי. כשעולה לחץ, במידה שאנחנו יכולים, עצם זה שכמו שאת אמרת, אני איתו, זה נותן לו את הספייס. זה בדיוק מה שפותח את דרגות החופש שם, להיות איתו. וככל שאנחנו איתו, לא שיפוטיות, ככה הולך הספייס וגדל. זה בדיוק הספייס שאנחנו, שהלחץ זקוק לו, שאנחנו זקוקות לו. יופי, שאלה טובה. מה קורה להר כשיש רעידת אדמה או התפרצות וולקנית? מה עושה ההר? מה עושה ההר אצלך? סיכוי טוב שהוא יתפרק, הוא כבר לא יהיה אותו הר. אני לא רואה התפרקות. וכן, הוא לא יהיה אותו הר. ואז מה? לא יודע. מה הבעיה? לא חווי את הרעידת אדמה. אז האדון כאן אומר, הדבר הכי רע שיכול לקרות לי בחיים לא קרה, וכנראה גם לא יקרה. אוקיי. השאלה אם ההר מתפרק או מתרוקן, וזה לא אותו דבר. מה זה משנה?
אה,
אוקיי. אוקיי, אוקיי. אז רק לשים לב לפחד שעולה בנו מול המחשבה שהיא תמיד לוקחת אותנו לסקאלה הכי דרמטית של האסון, של הקטסטרופה. שמה יקרה אם נסכים לעזוב ידיים? לא להיות בשליטה, לרגע. אתם יודעים מה, נעשה דיל. רק לסשן הזה של המדיטציה. אחר כך קחו חזרה. לראות את הפחד, לחייך אליו, לעשות לו מקום. No problem, זה רק פחד. אוקיי, אז עולה השאלה, אם אני אשב ככה במדיטציה ובחיים, ינצלו אותי, יפגעו בי, יש מקומות שצריך לעשות בהם פעולה נחרצת, נכון? בדיוק. זה לא סותר, להפך. ככל שאנחנו יותר מניחים לעצמנו ולחיים להיות מה שהם, ככה התגובה שלנו הופכת להיות באנגלית יותר ברור. תגובה ולא תגובתיות. Response ולא reaction. ככל שיש פחות פלונטרים בתוכנו, ככה באופן טבעי תבוא ה-right action, מה שקרה לאגודה, התגובה שהיא conducive to liberation, תגובה שהיא תורמת להתעוררות ושהיא באה מתוך תודעה שנוטה לכיוון של החופש. והרבה פעמים מדיטציה משחררת מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה דווקא של עשייה בעולם. אנרגיה שהייתה תקועה קודם בכל מיני דפוסים ועניינים שלנו בפנים, בפלונטרים.
כן. מה אם אני מצליחה להיות עם איזשהו רגש, חוויה לא נעימה, נגיד חוויה של דחייה למשל, אבל היום צריכה לא להזדהות איתה. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה לסיפור ואז רק כאילו ממשיך ככה.
אוקיי. אז אפרת שואלת, מה אם אני יכולה להיות עם משהו לא נעים, נכון, אבל תחושה או מחשבה, אבל אני לא מצליחה שלא להזדהות איתה. עכשיו כשאת שואלת את זה, את אומרת, בעצם את מגלה שהצלחת לא להזדהות איתה. כי את שואלת את זה. כי ראית ש...
רק בשכל.
רק בשכל? שכל זה דבר חשוב מאוד. והרבה פעמים זה עושה את הטיול. ממה שאנחנו קוראים לו השכל, ללב, לבטן, פנימה, עמוק. טוב מאוד שזה מתחיל כאן. זאת המשמעות של חקירה. וזה לא שיש ציפייה ש... אוקיי, מעכשיו זה או זה. שמעתי פעם אחת שאני... יש לי צ'אנס לא להזדהות עם משהו, ועכשיו אני לא אזדהה עם שום דבר לעולם. הלוואי. משאלה. על כולם. אבל לאט לאט אנחנו מתוודעים לאפשרות הזאת בכלל. אנחנו רואים את התנועה שלה שתופסת, שמזדהה. ואנחנו זוכרים את האפשרות של לא להזדהות עם זה. את החופש שיש שם. וכל פעם קצת יותר, זה כמו מומנטום שאנחנו צוברים. אין עם זה שום בעיה. אם זה מה שאת רואה שקורה, זה הנכד שלך עכשיו. אוקיי, עכשיו אני רואה שמה זה נתפסתי על הסיפור הזה ואווה, שום דבר לא יעזור. אני מנסה מפה, מנסה משם, כלום, תפוס. איך מרגיש תפוס? מה זה מרגיש? איפה זה בגוף? איזה סוג של מחשבות זה מייצר? נשימה, חיוך פנימי, הכל בסדר. זה רק תפוס. זאת לא טעות, זאת לא שגיאה. זה מה שזה עכשיו, כרגע. ועצם היכולת שלנו לראות את זה כבר מרככת, משחררת, פותחת. אנחנו יצורים מאוד משונים, כולנו, בני אדם. אופני הלמידה שלנו רובן סמויים מן העין. אז לתת לעצמנו את הקרדיט שאנחנו לא בדיוק יודעים איך המנגנון הזה עובד. אבל בוא נניח שכשאנחנו שומעים את הדברים ומתרגלים אותם ומפנימים אותם, קורה שינוי. נתרגל קצת. בוא ננסה. אז מוזמנים לשבת ממש ממש בנוח. Sit very very comfortably, please. מאוד חשוב הנינוחות הזאת של הגוף, היא תומכת בנינוחות של התודעה. שים לב שהגב זקוף, בלי מתח, כתפיים שקטות. בטח הזה פתוח, בטן משוחררת. ולתת תשומת לב לנשימה שנכנסת ויוצאת. ההזמנה היא לשבת כמו הר גדול, מלכותי, יציב, איתן. ברגע הזה ממש, אין שום בעיה. יש תחושות, יש מחשבות, יש צלילים. מצבי תודעה באים, הולכים, הלכי נפש ורוח מתחלפים, משתנים. ההר נשאר יציב. מה שבא, ברוך הבא. מה שהולך, לך לשלום. No problem. אין צורך לחפש אחרי שום דבר, אלא רק למצוא. שוב ושוב, למצוא. את מה שיש עכשיו, בלי שיפוט, בלי העדפה, בלי דחייה, בלי משיכה, וגם בלי אדישות, עם קשר, עם אינטימיות, למה שקורה עכשיו, צליל, מחשבה, רגש, תחושה. Welcome. שיר של מאסטר אקארט, כשהייתי היער. כשהייתי זרם המים, כשהייתי היער, כשהייתי עדיין השדה, כשהייתי כל פרסה, כף רגל, סנפיר וכנף, כשהייתי השמיים עצמם, אף אחד מעולם לא שאל אותי אם ישנה מטרה לחיי. אף אחד מעולם לא תהה אם ישנו משהו לא אני זקוק. לא היה דבר שיכולתי שלא לאהוב. היה זה כשעזבתי כל מה שהיינו בעבר, כשהאיסורים החלו, הפחד והספקות עלו, ואני התייפחתי והתייפחתי, ודמעות שלא ידעתי לפנים. אז חזרתי אל הנחל, וחזרתי להרים. ביקשתי את ידם להינשא לי בשנית. התחננתי, התחננתי להתאחד עם כל פרט, עם כל יצור חי. בתשובתם, אלוהים נוכח לעד בזרועותיי. והוא לא אמר, איפה היית? אז ידעתי כי נשמתי, כל נשמה, תמיד חיבקה אותי.